סייעתא דשמיא, אני מרגיש שהיום ככה בשיעור הזה אנחנו מתחילים לצלול לעומק הסוגיה. אז ככה, בואו נזכור מה היה לנו כאן. הרי שתי סוגיות למדנו עד עכשיו. למדנו סוגיית מבוא, שזה קצת לנפץ מיתוסים, לשחוט פרות קדושות. כן, תורה ועבודה, זה ברור, זה פשוט. אמרנו בכלל לא פשוט. באופן, לפי פשט התורה, יכול לעלות שכל נושא העמל בעבודה זה רק בגלל חטא האדם הראשון. ככה גם המדרשים אומרים. נתנה הארץ יבולה, לא כדרך שהוא עושה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי האדם הראשון. הארץ עתידה להיות נזרעת ועושה פירות בין יומה. זאת אומרת, כל נושא העמל והעבודה הוא לא כזה אידיאלי. אדם לעמל נברא, כן? שנאמר כי אדם לעמל יולד, איני יודע אם לעמל פה נברא, אם לעמל מלאכה. אלא מכאן כמה פסוקים, אנחנו רואים שהאדם, כל העמל שהוא נברא בשבילו, זה עמל תורה. ולא ראיתי צבי קייץ וכו' וכו'. כל המקורות האלה ראינו, אני רק מזכיר אותם ככה, שבאופן פשוט, כל נושא המלאכה, העבודה, הוא בדיעבד. הוא בעצם בגלל נפילת האנושות, ולא בגלל יתרון האנושות. אין? אדם לא נבדל מהחיות, כמו שדיברנו בהרחבה, בתחום הפיזי, אלא דווקא בעיקר בתחום המחשבתי, וגם שם, בתחום האלוקי בעיקר, ממילא בזה הוא צריך להשקיע את עיקר עיסוקו. החרגנו מזה, בכל הסוגיה האחרונה של גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, את תחום המצוות. תחום המצוות זה המשך יצירת הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בעולם המעשה, אבל דווקא דרך ציוויים אלוקיים מפורשים. זה שונה לגמרי, כי אדרבה, האדם הגיע בשביל זה לעולם הזה. כי אם בשביל תיקון הנשמה אין בזה צורך, זה יש לנו מלאכים, יש לנו מספיק. אבל החידוש של האדם זה לתקן את נפשו הבהמית. ולכן המעשים זה לא רק שהם חשובים גם כן, אלא כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. זאת אומרת, היתר למצווה, לא רק היתר, אלא חובה ואפילו עיקר יהודו של האדם, למרות כל גדלותה של התורה, ולכן כל רגע שיש לך פנוי תלמד תורה, בוודאי. אבל חייב בסופו של דבר, כמו שאמרנו בסוף השיעור הקודם, האהבה חייבת בסופו של דבר להתממש במעשה, כי אלמלא כן, מתגלה שאין זו אהבה, אלא שקר. אוקיי, עד כאן. לכן לפי זה, מה המסקנה שצריכה להיות היחס שלנו בנוגע למלאכה? היחס שלנו צריך להיות זה, התורה היא שורש הכל והיא עיקר העמל. אבל דע לך שתורה כוללת גם את היישום שלה, שהוא מגיע לידי ביטוי, וזה על ידי המצוות. ולכן כל תחום החול והרשות, כל תחום ההכרח שהמלאכה נמצאת שם, זה דבר שאתה צריך להשקיע בו כמה שפחות ולהימנע ממנו כמה שיותר. זאת אומרת, אם אני עכשיו נכנס לתוך מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל, המסקנה של רשב"י היא המסקנה המתבקשת מתוך כל הדברים שראינו עד עכשיו. תורה, עיקר ייעוד האדם, כמובן התורה הזאת חייבת להתממש במעשה המצוות, ממילא עולם המלאכה שהוא בגלל נפילת האדם, והוא הכרח, האדם צריך להימנע ממנו ככל שניתן, וכל מי שיכול רק ללמוד תורה כל ימי חייו ולקיים מצוות כמובן, קדוש יאמר לו. בסדר? אני אומר, זאת אומרת, לעומת הגישה הרגילה לגמרא בברכות, איך אנחנו כזאת אומרים, או, דעת רבי ישמעאל, אנחנו ככה נושמים לרווחה, או, זה מה שאנחנו רוצים. בסדר, רשב"י אומר את הדעה המוזרה שלו קצת, הדעה הפנאטית, הדעה הקיצונית, בוא נעבור אותה מהר, ברוך השם שרבים עשו כרשב"י כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כרשב"י ולא עלתה בידם. לא. באמת, רשב"י הוא הפשט. רשב"י הוא מובן מאליו, רשב"י הוא מתבקש, רבי ישמעאל הוא חידוש גדול. למה נקבעים מנהג דרך ארץ? וגם השאלה איך הגמרא מכריעה, מה המשמעות של הכרעת הגמרא? רבים עשו ועלתה בידם, רבים עשו... אז מה? תתאמץ יותר. זאת אומרת, מי אמר ש... מה המשמעות ההכרעה בכלל של הגמרא? טוב, אז עכשיו אנחנו מתחילים... מה זה?
רבים עשו כנראה
ניסו והתאמצו ממש, נכון? יכול להיות, יכול להיות. השאלה, אם זה בטוח. זאת השאלה. האם בעצם היה כאן איזה משהו של חוסר מאמץ מספק? האם יש סיכוי שזה כן יכול לקרות? זאת השאלה. אני אומר, אבל רשב"י הוא ברירת המחדל. רשב"י הוא ברירת המחדל לסוגיה. רבי ישמעאל הוא חידוש. אנחנו צריכים לקרוא את רבי ישמעאל. רבי ישמעאל יצטרך לענות לנו על השאלות ששאלנו. מדוע, איך רבי ישמעאל מסביר את זה שלמרות שהעיקר האדם נברא לעמל תורה ושהתממש במצוות, איך פתאום המלאכה הופכת להיות מרכזית? זה תימה. נכון, ברור. נכון, כי בעצם הכל בגלל נפילת האדם הראשון. אלמלא חטא האדם הראשון, משמע שלא היה עבודה בכלל. אנחנו נעמיק בזה יותר בשבועות הבאים, כן? אבל באופן פשוט, משמע שלא הייתה עבודה בכלל. אומר רשב"י, למה שאנחנו ננהיג מציאות שכולה בדיעבד? למה? מה שאתה אומר זה לא פשוט. כי יש כל מיני פסוקים. בוא תקשיב. אז אני מסביר לך כלל בדרשות חז"ל. העיקרון שאתה אומר הוא לא תמיד נכון. כי יש לדוגמה, הרמב״ם בהקדמה למשנה מביא את זה שיש מחלוקת מהו פרי עץ הדר. שמא אולי הוא הפריש, אולי הוא הרימון, אולי הוא הזה, אולי הזה. אומר הרמב״ם, היעלה על דעתך שהגמרא שנכתבה לפני 1,000 ומשהו שנים, 1,500 שנים נגיד, אז הגמרא הזאת עכשיו מתחילה לדון, ובעצם משה רבנו ויהושע בן נון כזה, פרי עץ הדר, מה זה באמת? מה אתה אומר? אולי זה הפריש, אולי זה הזה, כאילו את הדבר הבסיסי הזה לא ידעו, ולא, ועכשיו הגמרא, הנה מצאנו! ואומר הרמב״ם, ברור שזה הלכה למשה מסיני, שפרי עץ הדר, זה הכוונה לאתרוג, אלא שהגמרא מנסה למצוא את המקורות של זה בתוך הפסוקים. ולכן מה שאתה אומר, זה ממש כלל לא פשוט, אלא הגמרא, דרכה היא להוכיח וליישב את הדברים מתוך הפסוקים ולהעמיק בהם, ולא ש... זה באמת שאלה. לא, זה לא שאלה, זה פשוט. אלא אנחנו נראה לך מעוד פסוק ועוד פסוק ועוד פסוק, שזוהי האמת. עכשיו, אז זהו. אוקיי, אז בואו נראה, בואו נראה את המחלוקת. תנו בן אסף תגניך. מה זה? אוקיי, נגיד, שזה יהיה פשוט כמו האתרוג, אם זה ככה, מצבנו טוב. בסדר? אני אומר, כאילו, אם זה רמת פשטות כזאת, תנו רבנן, ואספת דגני חמת תלמוד לרפי של מר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן, תלמוד לומר, ואספת דגניך, הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי רבי ישמעאל. רשב"י אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת כסירה ודש בשעת דישה וזורע בשעת הרוח, תורה מה תהה עליה, אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים, שנאמר ועבדו זרים וראו צונכם. וגומר, בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמן, שנאמר ואספת דגניך, ולא עוד שמלאכת אחרים נעשית על ידן, שנאמר ועבדת את אויביך. רשב"י, שהוא ברירת המחדל שלנו, צריך להתמודד כמובן עם פשט הפסוקים. כתוב והיה עם שמוע, תשמעו בהתחלה. איך אתה רוצה לומר שואספת דגניך, אז בזמן שאין עושים רצונו של מקום? אז גם התוספות והמהרש"א עונה על השאלה הזאת, בגלל שאני בונה על זה שכמעט כולכם למדתם את הדברים, את הדפים, אז אני ממש רץ על הדברים. אומר המהרש"א, יש כמה רמות בעושים רצונו של מקום. רשב"י לא יכול לומר שזה לא עושים רצונו של מקום בכלל, כי כתוב והיה עם שמוע תשמעו, אבל מצד שני שים לב להבדל בין פרשת ואהבת לפרשת והיה עם שמוע. בוואהבת כתוב ואהבת השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. לעומת זאת בוואהיה עם שמוע כתוב בלי מאודיך, בלי בכל מאודכם, היה צריך להיות כתוב בלשון רבים. מכאן מה אתה למד? שבאמת מדרגת פרשת ואהבת גדולה יותר ממדרגת והיה עם שמוע. זה אומר ש מדובר כאן בוואהבת באנשים שמצליחים למסור גם את ממונם. אנשים כאלה באמת לא צריכים לעבוד, והם האידאל התורני הרצוי. אך מה לעשות שיש רבים שלא מצליחים לעשות, כן? מגיעה פרשת והיה עם שמוע ומדברת על מצב הביניים. מצב הביניים הוא שאתה נאלץ ואספת דגניך. באמת זה מצב אידיאלי פחות. והמצב השלישי שהוא הגרוע ביותר, שעבדתם אלוהים אחרים, ואז אתה גם עובד את אויביך. מה? שאל? או, יפה, זו השאלה. האם מדובר במשהו שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה? זאת אומרת, יש יחידים ויש רבים, והרבים לעולם לא יהיו מסוגלים לעמוד בזה. ואז ממילא אתה צריך לקרוא את המפה האחרת. או שלשיטת רשב"י מדובר בחטאים. זה כמו שאני אגיד לכם, נגיד את זה בצורה כזאת. רוב העולם הוא לא באמונה הנכונה, נכון? אפילו הגויים שמצאות מנוח, אומנם יש להם בסיס, הם לא שומעים. רוב היהודים לא שומעים תורה ומצוות. ודאי לו בצורה כמו שהיינו מצפים. לא מדבר אתכם נפילה פה, נפילה שם, אין אדם צדיק בארץ אשר צדיקותו ולא יחטא. כשאני אומר, הרוב בפועל לא מצליחים, מה המסקנה? האם המסקנה זה שבגלל זה תורתנו לא נכונה? אלא המסקנה היא שצריכים להתחזק. זאת אומרת, זו השאלה. האם רשב"י אומר, רגע, רגע, משמעות הדבר היא שיש אנשים שיש להם טבע אחר? אפשרות אחת להבנה. ככה משמע שנפש החיים יותר מבין. אבל המהרש"א נשמע שהוא יותר מבין באפשרות ש... מה לעשות, חבר'ה, לא מצליחים. לצערנו הם לא מצליחים.
אבל אם
לא צריך. יכול להיות אפשרות אחת, זאת הגמרא לא עונה על זה. זאת אומרת, יכול להיות זה בגלל חוסר התמדה מספיק בלימוד התורה, יכול להיות שזה בגלל שבפועל הוא כל הזמן חושב על הבנק, על מצב הכסף בבנק, אז בעצם הוא לא מצליח בבכל מאודיך. הוא מאלץ את עצמו לבכל מאודיך, אבל כיוון שזה לא מדרגה פנימית, אז רואים את זה גם באיך שהלימוד שלו נראה, וגם ממילא את כל הטרדות שלו, ולכן הוא נאלץ בסופו של דבר לצאת, וגם תורתו לא עולה בידו, כי הוא חושב על הבנק, וגם הכסף לא עולה בידו, כי הוא לא עובד. כן. רגע, רגע, האם ההבדל, האם בכל מאודיך שמופיע בוואהבת ולא מופיע בוויה עם שמוע, זה לא פשט פסוקים? אני שואל באמת. האם זה שכתוב בכל מאודיך בוואהבת ולא כתוב בכל מאודכם בוויה עם שמוע, האם זה לא פשט פסוקים?
זה נחמד, זה שבחרת...
נחמד זה יפה. למה?
בחרת להשליך ללמוד מבכל מאודיך פה לוואהבת בגניך. זה מדבר שם עוד, שנייה, יש שם עוד הרבה פסוקים. יש פשט בריא של הגיוני של פסוק.
כן, אבל אני אומר... שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, רשב"י ככל הידוע לי היה בקיא בפסוקים. זאת אומרת, ואם זה היה, עכשיו אנחנו אומרים את זה, ואיזה רב בן דורנו, איזה ראש ישיבה חרדי שאומר עכשיו את הדברים האלה, היית אומר, נו באמת, כל המוצאים מחברו עליו הראייה, מה זה הדקדוקים, מה זה הפלפולים האלה? אבל רשב"י אומר, אין עושים רצונו של מקום, ואספת דגניך. אתה חייב להסביר את רשב"י. אתה לא יכול לפתור את עצמך בכלום. יפה, אז אתה יכול להגיד, יש כאן שתי נקודות מוצא. יש את הנקודת המוצא שהפשט הוא כמו רשב"י מצד מהלך ההיסטוריה ונפילת האדם הראשון, וזה שהאדם נקרא בעיקר של תורה ומצוות. וזה מה שאמרת, אומר, רגע, אבל מצד הפסוקים, תדע לך שלרבי ישמעאל יש יתרון. אז אני אומר לך, בוא תראה שרשב"י יש לו בסיס חזק מאוד בתוך פשט הפסוקים. מה לעשות? הבכל מאודיך הזה, שכביכול זה מדרגה גבוהה יותר, כי האדם מוכן למסור בשביל הקדוש ברוך הוא גם את ממונו, כתוב רק בוואהבת ולא בוויה עם שמוע. ולכן אני אומר לך, עושים רצונו של מקום, מסכים איתך. אי אפשר לומר שזה לא עושים רצונו של מקום. אבל האם אתה יכול לומר שזה המדרגה הגבוהה ביותר? הפשט הפסוקים אומר אחרת. נכון, לא פשט פסוקים שאני ואתה תוך שנייה היינו מזהים. אבל פשט פסוקים שאתה עושה את ההשוואה בין שתי פרשיות שמתחילות כל כך דומה. אז אתה אומר, זה זועק.
בסדר?
מה הכרעתם? מה הכרעתם?
אנחנו רק
גצרו. אבל לקחתם משהו, בסדר. זו בדיוק השאלה. האם כאשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו כללה, אין מה לעשות, יש כאן מציאות, תכנות מציאות מחדש, ולכן זה המצב, או שבעצם אנחנו במעשינו ממשיכים את הכללה על עצמנו, ובעצם יותר מסירות למען התורה מאפשרת שינוי מציאות. הרי מתישהו הכללה הזאת תיגמר, זה ודאי נכון. הרי כתוב, אחד החיזוקים לרשב"י, זה לעתיד לבוא ועמדו זרים וראו צונכם. זה פשט פסוקים או לא פשט פסוקים? אז זה ודאי זה יקרה. או השאלה היא, זה כמו שתגיד, לעלות לארץ או לא לעלות לארץ? תשמע, בסופו של דבר המשיח בסוף יגיע. השאלה אם אני מחכה לו או לא מחכה לו, אומר רשב"י, מחובתנו לנהוג על פי מה שאמור להיות, ולא להפוך את הבדיעבד לאיזשהו אידיאל נשגב. בואו תנו לי טיפה להתקדם, ואז נמשיך להתווכח ולריב. אתם עוד אמורים לצאת באמצע, את עוד מתווכח איתי. אתה לא תגיע בסוף לסוף. טוב, אז בעצם אומר המהרש"א ככה, כולם מסכימים, רשב"י ורבי ישמעאל, נגיד את זה בצורה כזאת, לפי פשט הגמרא היינו חושבים שהנה, הגמרא הכריעה כמו רבי ישמעאל, רבים עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידה, מה לעשות, המציאות מוכיחה כרבי ישמעאל. אבל המהרש"א ונפש החיים אומרים, חבר'ה, דעת רשב"י לא נדחתה לחלוטין. רבים עשו, אבל מעטים כן יכולים לעשות כמו רשב"י, וזה האידאל, וכל מי שמסוגל לכך, כך הוא מצווה לעשות. זאת אומרת, אין מחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רשב"י, לפי המהרש"א ונפש החיים, שיחידים צריכים לנהוג כך, וכל המרבה יחידים כאלו, הרי זה משובח. דבר שני שכולם מסכימים עליו, לפי המהרש"א, ודאי, זה שלעתיד לבוא ועמדו זרים וראו צונכם. אז מה המחלוקת היא בין רבי ישמעאל לרשב"י, שורש המחלוקת, זה איך מנהיגים את ההמון במצב הבדיעבד. האם אתה מנהיג את כולם לפי האידאל, כך אומר רשב"י, או שרבי ישמעאל אומר, נכון שאנחנו במצב בדיעבד, אבל בבדיעבד הזה, זה חוקי המשחק החדשים. ובחוקי המשחק החדשים, כמו שאתה אומר, כך צריך לנהוג, צריך להנהג בהם מנהג דרך ארץ. אז רשב"י, שהוא מנהיג את כולם לפי האידאל, מה הוא חושב שיקרה? נכון, זה קצת כמו שאלה לציבור החרדי היום. האם הוא חושב שכולם באמת מצליחים להפוך את העולם, או שאומר רשב"י, אני יודע שבפועל הרוב לא יצליחו. אבל בזכות זה יש לי הרבה יותר יחידים שהם חיים את האידאל כבר עכשיו, ואני מקדם. או, יפה, זה בדיוק השאלה. יפה, אז עכשיו השאלה, מה החרדים חושבים שיהיה? שכולם יצליחו להיות גדולי ישראל?
לא.
בדיוק, אלא ששווה לנו להקריב את האלפים, הייתי אומר את זה כך, בשביל אותם יחידים.
אם אתה לא תעשה ככה שכולם ילמדו תורה, לא
יהיה לך פחות גדולים.
בפועל
אנחנו רואים, מה זה? זהו, מצד שני אומר המהרש"א, למה רבי ישמעאל אומר את הדברים האלה? אי אפשר לסמוך על הנס. זה גם כן הדרכה של חז"ל. אין לסמוך על הנס, ולכן אתה לא יכול להגיד, אני אלמד רק תורה, כי אולי אתה בסופו של דבר לא מאותם יחידים, ובסופו של דבר אתה תזדקק לבריות. לכן אומר רבי ישמעאל, אין סומכים על הנס, ואתה צריך לעבוד. אבל מה אני רוצה להראות מהדברים האלה? שבשורה התחתונה, שיטת רשב"י לא נדחתה לחלוטין, בניגוד לקריאה הפשוטה שלנו שאנחנו אומרים. כן, אנחנו קוראים את הגמרא הזאת, והחוויה היא חוויה מאוד מאוד חזקה של הציבור הדתי-לאומי יכול לזקוף את קומתו. ואני אומר, איזה לזקוף את קומתו? דבר ראשון, רשב"י לא נדחה לחלוטין, ויש איזו שאיפה כמוסה כזאת שכולם צריכים להיות שם. כן? אפילו לפי רבי ישמעאל, הוא מודה שזה איזו הנהגה של בדיעבד. לפי רשב"י, מה הוא היה מצפה? לדעתי רשב"י, הפשט הוא שהוא היה מצפה שכולם יצליחו להיות גדולי ישראל בעשרות שנים הקרובות, ולא הכוונה שנקריב את האלפים לפי היחידים. איך אני יודע? רבים עשו כרשב"י ו... לא עלתה בידם. מה זה אומר לא עלתה בידם? אם יש רק קצת יותר יחידים, אז עלתה בידם. אלא מכאן אני לומד שלא עלתה בידם, כי רשב"י ציפה שעל ידי המסירות הגדולה הזו, אנשים באמת יצליחו להיות גדולי ישראל. כן. מה זה כולם? יש רמות באינטליגנציה, אבל רמת מסירות כזאת, שבשורה התחתונה עמדו זרים וראו צונכם. זאת הכוונה. אפשר להביא את הגאולה... מה?
רשב"י לא ידע שהוא מקריב המון בשביל היחידים?
לא, הוא מבחינתו קיווה שעל ידי מסירות נפש טוטלית של עם ישראל כלפי התורה והמצוות, אנחנו מביאים את אחרית הימים כבר עכשיו. נכון, נכון. אמרתי, בגלל שאומרים, רבים עשו כרשב"י ולא עלתה בידם. אם הכוונה היא שבסוף יש יותר יחידים, הרי ברור שזה עלתה בידם. כן, אבל אם זה ככה, אז רשב"י מבחינתו זה מצוין. זה מה שרציתי שיקרה. כן. לא, אבל אני אומר, אז אני אומר, השאלה היא מה המחלוקת? המחלוקת היא רק חינוכית? יכול להיות, אפשר להגיד גם כמוכם. אתם אומרים, רשב"י אומר, אני מוכן להקריב את האלפים. והגמרא צועקת, אבל רבים עשו כך ולא עלתה בידם, בסופו של דבר יש לי את האלפים האלה שהמצב שלהם לא משהו ומרגישים סוג ב' וכו' וכו', לא מוכנים להקריב אותם. והם סמכו על הנס, והמצב המשפחתי שלהם והכלכלי שלהם לא טוב, והם לא לומדים תורה, בסוף מלסתמים את הבריות, לא מוכנים להקריב אותם. אפשר להגיד גם ככה. אני עדיין קצת יותר נמשך לזה שרשב"י אומר, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. אמרתי, בסופו של דבר, הנה, יש חזון, בואו נביא אותו. אנחנו מדברים על עלייה לארץ ישראל, תעלו לארץ, מדברים על בניין בית המקדש, בואו נעשה הכל כדי שיהיה אפשר לבנות את בית המקדש. אלו מצוות שמחויבות עלינו, אנחנו לא יכולים להגיד מה לעשות, אנחנו במצב בדיעבד. אתה לא יכול לקדש את הבדיעבד, אתה צריך כל הזמן לחשוב איך אתה מקדם אותו. אז רשב"י כנראה יגיד, אני לא אומר שמחר זה יקרה. אבל עוד כמה עשרות שנים קדימה, אם כולם הולכים כמוני ומוכנים לשאת את השנים הקשות, בסופו של תהליך, האידיאל ואחרית הימים יבואו הרבה יותר מוקדם ממה שאתם חושבים. כן, מבחינתו. כן, מבחינתו הוא חשב שכולם מסוגלים להיות רשב"י, ולכן כשהוא יוצא מהמערה, מה הוא עושה? הוא שורף את האנשים.
לפני העלייה המעטים,
בדיוק, אז זאת השאלה איך להבין את זה. ראיתי בני עלייה ומעטים, אם זה ככה וככה, בסוף אם זה רק שניים, אז אני ובניהם. השאלה אם רשבי אומר כאן, מה לעשות? כך זו המציאות תמיד. או שרשבי אומר, איזה מצער זה. זה כמו שאני אגיד, ראיתי דתיים לאומיים והם מעטים. אני מאמין בדרך הזאת. אז מה אני אומר? כיוון שדתיים לאומיים הם מועטים, אז הדרך הזאת כנראה לא נכונה, ורק יחידים אמורים להיות דתיים לאומיים ביחס לכלל העם היהודי. או שאני צועק כאן זעקה, ראיתי דתיים לאומיים והם מעטים. איך אנחנו לא מצליחים את הבשורה שלנו שכולם יהיו כמונו, כמובן בסגנונות שונים, ברמות אינטליגנציה שונות, בעבודות שונות, בגוונים שונים, נכון. גם רשבי אומר, ההתמסרות הזאת, לא כולם רשבי באינטליגנציה ובעמקנות. אבל ברמה כזאת, שבשורה התחתונה, עמדו זרים וראו צונכם, ועם ישראל עושה את עיקר תפקידו כממלכת כהנים וגוי קדוש, שמקשר את אומות העולם אל הקודש, זה דבר שכולנו שותפים בו ברמות שונות, חד משמעית. יש כאן בסיס לדברים. שוב, שתי הבנות האלה אפשריות. מה זה? אז כמו שאני אומר, לפי זה מה שאתה אומר, אז עובדי עבודה זרה, שרוב העולם היה עובדי עבודה זרה, אז מיליון סינים לא טועים, ולכן עבודה זרה היא הדרך הנכונה. ואני אומר, זה שרוב העם היהודי היום לא שומר תורה ומצוות, מיליון סינים לא טועים, אז גם זה, זו הדרך. לכן אמרתי, המציאות מוכה, והמרגלים וחטא המרגלים שהם היו 10 מול 2, אז בסופו של דבר גם הם, הרוב כנראה הם צודקים. לא תמיד הרוב צודק. לפעמים הרוב חוטא. וכל ההיסטוריה שלנו ואברהם אבינו, זה בעצם מי שאומר, עומד מעבר אחד וכל העולם מעבר השני, ואומר, יכול להיות אחרת, ולאט לאט הוא הופך את העולם. ורשבי אומר, בואו נתחיל להפוך את העולם, ולא נחיית בדיעבד ונקדש אותו. אומר רבי ישמעאל, בשורה התחתונה, אחרי שאתה כבר בתוך מצב הבדיעבד, החוקים הפנימיים השתנו. בפועל, רוב האנשים לא יוכלו להיות כאלה. לא יוכלו להיות כאלה, ולעולם לא יהיו כאלה. ולכן אתה חייב להנהיג את העולם המעשי אחרת. אחרת, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. זאת אומרת, זה קצת, מבחינה מסוימת הייתי אומר, יש לנו את הציבור החרדי ואמרתי, אבל יש גם ישיבות כאלה, נכון? גם בתוך הציבור הדתי-לאומי יש שני סוגים של ישיבות. יש ישיבות שהגדלות ורבנים ותלמידי חכמים, זה ממש השאיפה המוצהרת בהם, ובסופו של הרובם לא יוצאים כאלה. ומי שלא יוצא שם כזה, לרוב זה נלווה עם איזושהי תחושה לא נעימה כל כך. יש ישיבות אחרות שמראש אומרים, אנחנו לא רק אידאל התלמיד חכם עומד לנגד עינינו, אלא הכלל. הכלל, וכל אחד יעשה לפי מדרגתו. ברור שישיבת אלון מורה נוטה הרבה יותר לכיוון השני, ויש לזה חסרונות אחרים, שמצד אחד השאיפה לגדלות היא קצת נשחקת, וצריך כל הזמן לחזק אותה ולעבוד עליה, ודיברנו על זה קצת בשבועות האחרונים, אבל מצד שני, אתה באמת מעורר שותפות וקשר לתורה ולישיבה וליראת שמיים אצל הרבה אנשים מתוך חיבור פנימי. ובפועל, הנהגתו של רבי ישמעאל, למרות שיש כאן איזשהו ממד של בדיעבד, היא ההנהגה שנקבעת. אבל מי שמסוגל להיות מאותם יחידים, חייב להיות מאותם יחידים. כי בסופו של דבר הוא אדם שזוכה לחיות את לעתיד לבוא כבר כאן בעולם הזה. או, יפה מאוד אתה שואל. מה בכלל הערך של הדרך ארץ? של הפרנסה, של הכלכלה? אנחנו תמיד אומרים את זה גם וגם, תורה ועבודה, זה האידיאל. אבל מה לעשות שלפי רשי, ולפי הרמב״ם, ולפי הברטנורה, הוא קצת מוסיף עוד איזשהו רובד שלא יהיה לנו זמן היום לעסוק בו, אולי בשיעור הבא. כל העניין, בואו, אני קורא רגע ברשי, הנהג בהם עם דברי תורה, מנהג דרך ארץ, שאם תבוא לידי צורך הבריאות, סופך להיבטל מדברי תורה. אז למה חשוב שיהיה לך גם פרנסה? בדיוק. שלא תצטרך בסופו של דבר ללסתם את הבריאות. וגם רשי כותב על מסכת אבות, בסופו של דבר ימצא תלמודו בטל, כי הוא ילסתם את הבריאות ולא יהיה לו מזונות. אז כל המטרה של הפרנסה זה בשביל ש... תוכל ללמוד תורה. ולכן ממילא אם יש לך ירושה, אם יש לך תמיכה כלכלית של המדינה. נפלא. רבי ישמעאל גם יודע בזה. מה זה? בדיוק. רק שזה לא גויים, אלא עושים מעשיהם כגויים. אז בסדר, אז נכון? נכון בדיוק. זאת אומרת, לפי זה, גם לפי רבי ישמעאל, עד כאן אמרנו לפי, חיזקנו מאוד שיטת רשבי, אבל הגמרא מכריעה שההנהגה החינוכית לרבים היא כמו רבי ישמעאל, כי אחרי שהמציאות נפלה, יש לה חוקיות פנימית אחרת, ורבים באמת לא יוכלו לעולם להיות במקום אחר. אנחנו חיים באיזושהי תחושה בדיעבד שלפי המרשה, נפש החיים קצת מעדן את זה, עוד רגע נראה, אבל כך צריך. אבל מה כולם יודעו? אין לפי נפש החיים ולפי המרשה, שאם יש לך כסף, מה פותר אותך מללמוד תורה? בשביל זה אתה כאן, ללמוד תורה ולקיים מצוות. אז יותר קשה לך ללמוד תורה, אז תקיים יותר מצוות. אבל מלאכה? פרנסה? ענייני חולין? מן דחר שמה? מן דחר שמה? כן.
שהמדינה כן נותן את זה, אז כאילו עכשיו אנחנו לא רוצים להיות יבד, אז מעולה. כאילו, בקטע הזה אומר, כאילו, אומר, המחלוקת היא, המציאות היא יבדית, שאלה אם להספיק את האידיאל או לא.
כן.
מה בשביל להגיד? מעולה, עכשיו אנחנו לא חיים את האידיאל, ולכן העליתי, עכשיו שיניתי את ה...
נכון. נכון? בדיוק. הוא אומר, עכשיו אנחנו לא נמצאים באידאל, מה לעשות? זה כמו ש... אני אגיד את זה בצורה כזאת, זה כמו שבן אדם... נכון? נכון? שפעם אחת הייתה לו תקופה שהוא היה, היה לו פרנסה ברווח, ועכשיו אחרי זה ירד מנכסיו, הירושה נגמרה וכו', והוא צריך להתחיל לעבוד. ועכשיו אתה נמצא עכשיו בסיטואציה אחרת. נכון? בטח. אני עוד רגע אדבר עכשיו על, על נפש החיים והנפקמינות שלו. סיכום המהרש"א. מה זה? שוב, 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 פספסתי? יפה מאוד, יפה מאוד. תדע לך שרוב הציבור החרדי מסכים שעקבות עד המשיכה עכשיו. מה שנקרא, הוויכוח הזה, אני מרגיש שהוא קצת פסה. אני שומע כל מיני, מדי פעם, כאילו רבנים חרדים בכל מיני הקשרים, וברור שאנחנו בימות הגאולה. אז עקבות עד המשיכה, יסוד, בסדר, זה לא, זה כבר, תדע לך שבאמת הרוב אומרים, ברור שאנחנו בימי הגאולה, מה, איך אפשר להגיד אחרת? הוויכוח הזה היה פעם, כאילו שהחילונים התחילו את הגאולה, ועדיין רוב היהודים היו בחוץ לארץ. מאז עברנו שואה, מאז רוב עם ישראל נמצא בארצו, מאז הפריחה, קיצור, נבואות מתגשמות אחת לאחת. אני חושב שכן. כן. מחפשים איזה חם, חם גוי שיפרנס אותם. איזה חם. טוב, אז סיכום, סיכום המהרש"א. המהרש"א בעצם אומר, שורש המחלוקת בין רשב"י לרבי ישמעאל, זה איך להנהיג את הציבור כאשר האנושות נפלה ממדרגתה. רשב"י אומר, תחיה את האידאל עכשיו. אמרנו שתי אפשרות, תחיה את האידאל עכשיו לפחות הרבה כמה שיותר יחידים. או שרשב"י אומר, על ידי זה, תוך כמה עשרות שנים, מסירות הנפש של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יראה אותה, ויחזיר אותנו לאותו מצב אידיאלי. אומר רבי ישמעאל, לא נכון. כאשר המצב ינפל, המציאות תוכנתה מחדש, ורבים תמיד לא יוכלו להגיע לזה. ולכן, למרות שזה בדיעבד, אתה חייב להנהיג את המציאות אחרת בפועל. אומרים חז"ל, מי ניצח? הנה, המציאות הוכיחה כרבי ישמעאל. כי רבים עשו כמו רשב"י, וזה עדיין לא שינה את המציאות. כן? זה עדיין לא הביא את יום הגאולה. ורבים עשו כרבי ישמעאל, ועלתה בידם, וזה וזה התקיימו בידם. זה אומר שההנהגה למעשה צריכה להיות כמו רבי ישמעאל. מגיע נפש החיים. מה זה? זה אומר שתורתם ומלאכתם נתקיימה בידם, או בהקשר הזה אפילו הייתי אומר, תורתם נתקיימה בידם. נכון, כי זה... לא, העניין הוא כזה, נגדיר את זה בצורה קצת אחרת. איזה שיטה הרבתה יותר תורה בעולם? אומרת הגמרא, רבים עשו כמו רבי ישמעאל, ועלתה בידם, כלומר, התורה התקיימה בידם. אלה כמו, שעשו כמו רשב"י, התורה שלהם לא התקיימה בידם. בסדר? ולכן מבחינתי זה מבחן התוצאה שגם רשב"י כביכול יודע בו. אני רוצה יותר תורה בעולם? לא עבד. לא עבד לי. עכשיו מגיע נפש החיים, כן. אז לפי מה שהסברתי ברבי ישמעאל, זו כנראה הסיבה, שכאשר ירדת ממדרגתך, זה לא רק ש... צריך לתת איזה משל טוב לעניין הזה, אבל נגיד אדם, נגיד נפצע פציעה קשה, בסדר? לא יודע, זה משל, תמצאו אולי איזה משל יותר טוב, בטוח יש משל יותר טוב. אדם נפצע פציעה קשה, ואז אומרים לו, תשמע, בעבר הוא היה עצן מטורף, ועכשיו המקסימום שהוא יכול זה לעשות, לא יודע, צעדי רדיפה באיטיות. אז מגיע שני פיזיותרפיסטים. האחד אומר לו, תשמע, מה לעשות? אתה ירדת ממדרגתך. אתה צריך לשנות את ההתייחסות. יש דברים שאתה יכול לעשות, יש דברים שאתה לא יכול לעשות. מגיע אליו השני ואומר לו, אחי, אתה הולך להיות האצן המטורף ביותר. אתה תשבור את כל הכללים, כולם יעמדו נדמים, וכשאנחנו חשבנו שהוא יותר לא יהיה מסוגל, אתה תראה להם מה זה. אוקיי, הוא מנסה. יש כאלה, שתי קבוצות של פצועים. עושים מחקר. אחד, הולכת כמו... הפיזיותרפיסט המתון שאומר, תשמע, אין מה לעשות, אתה כבר במציאות אחרת. זה לא רק עניין, מה שנקרא, נגיד את זה בעצם קצת חריפה, זה לא שאתה צריך קצת לעשות פיזיותרפיה ואתה חוזר למה שהיה. אחי, אין לך רגל. אין לך רגל! אין מה לעשות, רגל אחת אין. אז יהיה לך פרוטזה ויהיה לך זה, וזה יהיה הרבה יותר טוב ממה שחושבים, זה נכון. אבל אין לך רגל. השני אומר, לא, 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 זה רק אשליה, יש לך רגל. בפועל ניסו. מה לעשות? גילו שאין רגל. זאת אומרת, גילו שבאמת, זה לא עובד. זאת אומרת, גילו שהירידת מדרגה היא לא ירידת מדרגה שאפשר לפצות עליה על ידי מסירות נפש, אלא זה ירידת מדרגה מהותית, שכל זמן שאנחנו לא נראה פשוט את המציאות משתנה לנגד עינינו, אנחנו צריכים לנהוג בכללים אחרים. לא, אני בעד. אם המציאות תאפשר לי, אני נותן לזה יד. אומר רבי הרשע, אל תסמוך על הנס בינתיים. זה הכל. אל... לא, אל תסמוך על הנס. הנה, יש כל מיני דברים שמאפשרים את זה. יש לך מדינה שמאפשרת לך, יש לך פתאום שילומים ממדינה פלונית. אתה מבין את זה, כן? אנחנו קשובים למציאות. זה כמו ששלושת השבועות. אוקיי, אבל אומר המשך החוכמה, מה לעשות? שר פחד השבועות. הנה, האומות נתנו לנו אישור. אז גם כאן, אני לא סומך על הנס, אבל כאשר המציאות מאפשרת לי, אני קופץ על ההזדמנות. עכשיו מגיע נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, ומבחינה מסוימת מחמיר עוד יותר את הדברים על המהרש"א. ומה רב חיים מוולוז'ין אומר? ודאי שאין דעת רבי ישמעאל שיהיה הרשות נתונה לאדם לפרוש חס ושלום אף זמן מועט מעסק התורה ולעסוק בפרנסה. איך מישהו העלה על דעתו דבר הזוי כזה? הרי אדם נברא לעמל פה. מצוות, ודאי, וכל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. אבל שיעזוב את התורה בשביל פרנסה? רגע, אז איך רבי ישמעאל יעלה על דעתו להגיד דבר כזה? אלא מאי, כל הכוונה של רבי ישמעאל היא, אמנם רמזו, רבי ישמעאל בלשונו הקדוש, הנגבהן מן הגדרך, רצינו לומר, אימהן עם דברי התורה. אני כל הזמן עוסק בתורה ובמצוות. היינו שגם באותו העת ושעה מועטת שאתה עוסק בפרנסה כדי הצורך וההכרח לחיות נפש, על כל פנים ברעיוני מחשבתך תהה מהרהר רק בדברי תורה. זאת אומרת, המקום ממנו אנחנו רוצים להוכיח לשיטה הדתית-לאומית, לוקח אותנו לגישה החרדית ביותר שיכולה להיות. רגע, שנייה אחת, אני רק שנייה אחת, אסביר. זאת אומרת, רשבי זו נקודת המוצא. שכביכול הייתי אומר של המחלוקת. רבי ישמעאל אומר, אבל מה לעשות, ירדנו מדרגה. אבל ירידת המדרגה הזאת לא מאפשרת לך חלילה לעזוב מקור מים חיים. ולכן אתה זקוק כל הזמן לעסוק בדברי תורה, גם כאשר אתה עובד. זו ההדרכה האמיתית והנכונה. וזה הכוונה, הנהג בהן, בדברי התורה. כן? מנהג דרך ארץ. גם תוך כדי שאתה לומד, גם כן תעבוד. שיש איזה נפקמינות נפקמינות. מבהילות. אמרנו כמה נפקמינות. דבר ראשון, מכל הסוגיה הזאת עולה, דבר ראשון, אם יש לך כסף, יש לך ירושה, אל תעבוד. מי יתיר לך לעבוד? אמרתי לך, קשה לך יותר, אין לך כישרון ללמוד 24-7? תחפש מצוות וגמילות חסדים. אין לי בעיה. תחפש מצוות וגמילות חסדים. דבר שני, איזו עבודה אתה בוחר? לפי דברי המהרש"א ונפש החיים, איזה עבודה צריך לבחור? מה זה? לא, אני אומר, אתה... הכי פחות, שיקח לי... לא, אז רגע, אז אני אגיד לך, יפה, אז חינוך זה מה שם. אז אתה צריך לבחור עבודה שתאפשר לך כמה שפחות זמן לעבוד וכמה שיותר זמן ללמוד תורה. יפה, אז אומר, הנה, לכאורה, לפי הכיוון של המהרש"א ונפש החיים, זה מחויב המציאות. אני חושב שעם ישראל לא הפסיד אינסטלטור מעולל, והרוויח ברוך השם זה, כן?
הקטע שהוא אמר את זה לא רק על עצמו, הוא אמר את זה לנו.
כן, כן, אני מבין. לא, אני מבין. לכאורה, לפי נפש החיים ומהרש"א, זה עולה שזה חייב. כן, בוא תסתכל מה הוא כותב, אני אראה לך. ואמרו שם הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה ביניהם, הרבה עשו כרשבי ולא עלתה ביניהם. היינו רבים דווקא, כי ודאי שלכלל ההמון כמעט בלתי אפשר שיתמידו כל מיני רק בעסק התורה, שלא לפנות אף שעה מועטת לשום עסק פרנסת מזונות כלל. ועל זה אמרו באבות כל תורה שנים המלאכה, כאילו משהו, איזה מעט אתה חייב. אבל יחיד לעצמו שאפשר לו להיות עשו כל ימיו בתורתו ועבודתו יתברך שמו, ודאי שחובה מוטלת עליו שלא לפרוש אף זמן מועט. זאת אומרת, למה אני מתיר לאחרים? זמן מועט. אבל להגיד שאני מתיר לך עכשיו לפרוש לגמרי, ודאי שלא. בסדר? זאת אומרת, עכשיו, וגדר שלישי, אמרנו, א', אם יש לך ירושה וכסף, תלמד ותעשה מצוות כל היום. דבר שני, אם אין לך אפשרות, תבחר עבודה שתאפשר לך לעבוד כמה שפחות, וללמוד תורה כמה שיותר, לעשות מצוות כמה שיותר. ודבר שלישי, תבחר עבודה, אלא אם כן זה חינוך, שזה בעצמו, אתה מלמד תורה ודברים כאלה, אתה צריך לבחור עבודה שמה מאפשרת לך? לחשוב על דברי תורה. דהיינו, עבודת כפיים שלא מעסיקה את המחשבה, תוך כדי אתה שומע שיעורים, תוך כדי אתה עושה חזרות. פילה פלוי, מה? ענת בן, מנהג דרך ארץ. כן.
רק השלישי הוא חידוש בנפש החיים. שניים הראשונים זה גם מה שאתה
חושב. מרשה. מרשה, מרשה. מה זה?
שני הדברים הראשונים שם, כמובן כבר מידת המשמע הזה יודע, ששניהם מדברים על מצב, כאילו ברש"י נגיד, ברש"י כבר ראינו.
ברש"י, נכון. ברש"י, אבל רבי ישמעאל ורבי ישמעאל זה שלח להבין אותו. אנחנו נראה בשיעורים הבאים אפשרויות אחרות להבנה. נכון. נכון, נכון, נכון. הקודם זה מה שנקרא כבר עולה משאר הפוסקים, נכון? באמת הדבר. דווקא אני חושב הפוך, למה אתה חושב כך?
כי הוא אומר שהמלאכה, אמרת כל המציאות השתנתה, ברגע שכל המציאות השתנתה, מובנה פה במציאות שיש מלאכה. אצל נפש החיים זה וואלה לא בטוח שיהיה.
אז דווקא הפוך אני חושב, שהמהרש"א נותן לך אווירה יותר קווחץ'. אתה, בסדר, מה לעשות, אנחנו בדיעבד, תעבוד. ונפש החיים לעומת זאת אומר, שזה עיקר רצונו יתברך. וסובר כרבי ישמעאל, איפה, אני קורא את זה קצת לפני? לכן העמידו אז בתחילה, ועם כל זה היו מאורים, גם בתקופת ימי שלמה, גם בתקופת ימי שלמה, שהקרובים היו מצודדים באלכסון, למה? בגלל שעוסקים גם בדרך ארץ, עדיין היו מאורים כמו הרעיש ולויות בפנים של חיבה, להראות חיבתו התברך אצלנו, שזה עיקר רצונו התברך. זאת אומרת, אצל ההמון יש הנהגה אחרת. יש הנהגה אחרת. יכול להיות שבעתיד לבוא ועמדו זרים וראו צונכם, אבל לפי הבנת נפש החיים, אפשר יותר להסתכל על זה בתור לכתחילה. זאת אומרת, הנהגת ההמון, זה טוב שיעסקו גם בדרך ארץ. אין להם אפשרות לעולם להגיע למדרגה הזאת. לעולם אין להם אפשרות. גם אם נאמר ועמדו זרים וראו צונכם, שתי אפשרויות אפשר להסביר את זה. או באמת, בסדר, זה כבר תהיה מציאות אחרת. זה כמו שנגיד, לעתיד לבוא, לעתיד לבוא בדיוק, לא יהיו מלחמות. מה זה קשור? עכשיו יש מלחמת מצווה, בסדר? לעתיד לבוא, לא תהיה בחירה חופשית. לפי הרמב"ן מימות המשיח, או שאחרי בעולם הבא, לא משנה. טוב, אז עכשיו הבחירה החופשית זה לא טוב? לא, זה כל הייחודיות שלנו. לעתיד לבוא יהיו הרבה דברים. אבל נפש החיים אצלו הרבה יותר קל לראות את זה שעכשיו זה עיקר רצונו יתברך. שרוב עם ישראל יעסוק בתורה ודרך ארץ. אבל באיזה דרך ארץ? דרך ארץ שהיא הכרח, ואם יש לך כסף אל תעסוק בה. דרך ארץ שאתה עובד בה כמה שיותר ולומד תורה כמה שפחות. עובד בה כמה שפחות ולומד תורה כמה שיותר. ודרך ארץ כזאת שתאפשר לך תוך כדי להמשיך בלימוד התורה. כן. כן. נכון. נכון. אנחנו נראה באמת אפשרויות של פסוקים בשיעורים הבאים, בעזרת השם. עכשיו, שאלות עד כאן? אתה נוגע בסוגיה עמוקה מאוד, נעסוק בה בשיעורים הבאים. שאלה יפה, שאלה יפה מאוד. כאילו, האם באמת אפשר להכליל כל דבר כזה? ואז הנה, זה מצווה, זה מצווה, זה מצווה. או שזה יש כאן משהו מאולץ. אולי זה תלוי בכוונתו של האדם. זה שני אנשים יכולים לעבוד באותה עבודה, ואולי התודעה שלהם משנה את המשמעות של העבודה שלהם. שאלה טובה, זה ממש נעד. מה זה? בתורה, נכון. לא, אבל מצד שני אותו נפש החיים, ודאי שהוא מכיר את הגמרות והוא מתייחס אליהם, כל האומר אין לי לתורה, אפילו תורה אין לו, והמצוות הם המימוש.
כן, זה מצוות. הוא אומר, אני באמת יעזור יעזור, אבל הרעיון שלי זה במצוות. הרעיון שלי צריך להיות בתורה.
כן, ואז הוא אומר, זה בעצמו יהיה מצווה. זה הכוונה. הבנת? כן, בדיוק. אז זה רעיון יפה, כיוון יפה, אנחנו ננסה לבחון אותו ולבדוק אותו ולבסס אותו בשיעורים הבאים. בסדר, מה שנקרא, אל תדאגו, זה לא הסוף. אבל זה חשוב לדעת, אני אומר, זה... מה זה? לא, לפי נפש החיים זה לא נכנס. לא נכנס, באופן פשוט לפחות. באופן פשוט זה לא נכנס. זאת אומרת, אני אומר, זה דבר מדהים. איך אפשר לקרוא את התורה בכמה דרכים? הרי זו סוגיה שאתה עכשיו תתווכח כאילו עם חרדי. ואתה תגיד לו, אחי, רבים עשו כרבי ישמעאל ואל תעבי אדם כרשב"י ולא אל תעבי אדם. מה אתה מתווכח איתי? ההנהגה שלכם היא הנהגה הזויה. ואנחנו רואים איך גדולי ישראל, שוב, לא שלימנו, מהרש"א, נפש החיים. מסבירים את הגמרא כביכול הפוך. פעם היה לנו ויכוח על איזושהי סוגיה הלכתית, שהרב אליקים פסק משהו, אני חושב שזה היה בסוגיית הפרשת חלה. ואני כזה מגיע לרב מרדכי ואומר לו, זה פשוט הפוך ממה שכתוב. אשך, הוא אומר כאן, הפוך לחלוטין. הוא אומר לו, שמעת, הוא אומר לי, שמעת, אתה צודק. חייבים לבוא לרב, כאילו זה היה, זה הדרכה ציבורית, זה קשור למשלוחי מנות וכולי, אלה זה השלכות ככה מעשיות, זה היה לפני שזה היה עוד רלוונטי, לשנות את הפסיקה. אז הגענו לרב, אנחנו מראים לו את הפסק הלכה, והוא קורא את זה הפוך. אבל מה יפה? הוא קורא את זה הפוך, הוא אומר, אוף, זה נכנס. זה באמת נכנס, כאילו, באמת, יש לו בסיס, יש לו בסיס חזק לדברים שלו. אנחנו באים עם איזו גישה מסוימת מאוד מאוד נעולה, אומרים, ברור שזה מה שצריך להבין, ואתה רואה, יש לזה בסיס, ואני אומר גם כאן, שימו לב, המשך הגמרא מחזק את הקריאה של המרשה ונפש החיים, למה? כי מה כתוב בהמשך הגמרא? כתוב שני דברים, רבה הנהיג את תלמידם ואמר להם, במטותא מינייכו, ביומי ניסן ובאמת ישרי, לא תתחזו כמאי, חודשיים בשנה לא רוצה שתבואו ללמוד תורה, למה? לא רוצה שתהיו כל השנה טרודים בפרנוסה שלכם, חודשיים זה החודשיים הכי חזקים בעבודה, תנו עבודה חזקה, אחרי זה אני רוצה אתכם במסירות טוטלית אליי. גם כאן, מכאן, מה אתה שומע? תנסה לעבוד באיזושהי עבודה מרוכזת. נתן לך, מה זה? יפה, בדיוק, נתן לך ביומי תשרי. ביומי תשרי, ביומי ניסן מוכרים מצות. כן? יפה, בין הזמן. אם תעבוד באיזו עבודה כזאת בבין הזמן, עבודה חזקה, תיתן לך את המענה. אחרי זה תבוא תלמד תורה. מחזק את הבנת מהרשע ונפש החיים ברבי ישמעאל? חד משמעית, כן. מה אחרי זה? הגמרא ממשיכה. אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלי, בואו ראה שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. דורות הראשונים עשו תורתן קבע, ומלאכתן הרי. עיקר העיסוק שלהם היה בתורה, והמלאכה מהצד, זו וזו נתקיימה בידם. לכאורה באופן פשוט, זה גם כאן ממשיך את הרוח של רבי ישמעאל, כי לפי רשב"י, אין מלאכה. לכן, ודאי שזה ממשיך את הרוח של רבי ישמעאל, ומלאכתן קבע, תורתן קבע, מלאכתן הרי, אז התקיימה בידם. דורות אחרונים עשו מלאכתן קבע, תורתן הרי, זו וזו נתקיימה בידם. זאת אומרת, ההבנה של רבי ישמעאל על פי הנפש החיים והמרשה היא חזקה מאוד בגמרא, היא מבוססת היטב, ואם אנחנו רוצים להסביר אותה מה שנקרא ברוח דתית לאומית, אנחנו צריכים עבודה, אנחנו צריכים גם כן גדולי ישראל שיסבירו את הדברים אחרת, כי יש לנו בעצם את רשי, הרמב״ם, ברטנורה ועוד רבים רבים מגדולי ישראל שמלמדים למה צריך שיהיה לך יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שלא תלסתם את הבריות. אז כל הפרנסה כאן היא הכרח קיומי, זה לא אידיאל, זה לא ערך. יש לנו את שיטת רבי ישמעאל, שמתבררת כמאוד מאוד מצומצמת. אתה חייב, תעבוד, זו ההנהגה שמתאימה וכולי. אבל אל תעשה מזה עכשיו אידיאל גדול. כמה שפחות, תורתך קבע, מלאכתך הרי, יש לך אפשרות לעבוד איזה חודשיים, תשלים את זה וכולי. וזהו, בזאת נגמר הסיפור.
כן. רבי
או, יפה, יפה, יפה. אכן אמרתי, רבי עובדיה, מברטנורה, מוסיף עוד קומה נוספת, שזה מדרגת העמל. העמל בשיבור יצרה, אנחנו נעסוק בזה בשיעור הבא בעזרת השם. שזה משהו כבר ביניים, אנחנו נסביר למה הוא ביניים, יש מישהו שאומר קצת יותר ממנו, אבל אתה צודק. הברטנורה מוסיף, הוא אומר את הסיבה של ללסתם את הבריות, אבל מצד שני, הוא מביא, אבל מה לפי הרבי עובדיה מברטנורה? הוא כן מדבר על זה שאם יהיה לך כסף, משמע שזה כן מנטרל את הצורך בעבודה. אחרי שאין לך כסף, טוב, אז יש לזה גם יתרון, אבל אנחנו נעסוק בדעה שלו בעזרת השם, כן. נכון, זה מה שאני טוען בדיוק, נכון, זה מה שאני טוען. לא, אז הנושא של העמל, הוא מתייחס לעמל אחרת, אבל לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי גם ככה לא נספיק, אז בעזרת השם, יחד עם המהר"ל, המהר"ל יש לו גם כיוונים דומים, יותר חריפים, אז אנחנו נראה את זה בעזרת השם בשיעור הבא. כן. ברור, בזה אתה ודאי צודק. רשב"י... הנפקמינה היא כפולה. נפקמינה קודם כל זה איך אתה מחנך את הציבור. האם אתה מעמיד... כן. זה כמו שאני אגיד, יש... בוא נתן לך דוגמה. נתן לך דוגמה. מגיע אליי עכשיו בחור, אני בכוונה נותן דוגמה קצת קיצונית, בחור שמתלבט בזהותו הדתית, והוא ככה יש לו ספקות ויש לו קושיות, והוא התחיל כבר פחות לשמור מצוות וכולי, ואז הוא מגיע אליי ואומר לי, תשמע, לא יודע, אני מרגיש שזה קשה לי, אז אולי כבר לזרוק הכל, ואז אני בא ואומר לו, תשמע, רגע, אין הכל או כלום. אל תזרוק הכל, בסדר? מה שאתה יכול לעשות, בינתיים תעשה, ואנחנו לאט לאט נשתדל לקדם, נשתפר, ונעשה שיחות, ונקווה שלאט לאט נגיע למקומות אחרים. האם בגלל זה אני עכשיו מגיע לחבר'ה בישיבה גבוהה, ואני אומר להם, חבר'ה, אין הכל או כלום, תשמעו לפחות את העיקר, מה זה קשור? יש מצבים דיעבדים. כאשר הם מגיעים אליי, יש לי הנהגה מיוחדת אליהם. מגיע אותו בחור ישיבה לרשבי ואומר לו, רשבי, ניסיתי בדיוק כמוך, מסרתי את נפשי, כנראה מדרגת ביטחוני בהשם ומסירות נפשי על התורה והבכל מעודך שלי לא במספיק במדרגה גבוהה. האישה והילדים אין להם כסף, בבית רעבים. ברור שרשבי יגיד לו, לך לעבוד. בסדר? אז אתה לא מאותם בני עלייה. לצערי, חבל, אני חושב שכולכם, יש לכם פוטנציאל להיות כאלה. עדיין לא הגעת לשם? ודאי, לך לעבוד. אבל החינוך, הרוח, האווירה שאותו בן אדם יוצא לעבודה, ברור שהיא אחרת. רבי ישמעאל מראש הוא אומר לו, אתה לא יכול לסמוך על הנס. תלמוד תורה עם דרך ארץ. בסדר? עכשיו, לסיכום הגישה של נפש החיים והמרשה, הייתי אומר, בצד אחד המרשה יותר חריף מנפש החיים, בצד שני נפש החיים יותר חריף מהמרשה. המרשה יותר חריף מנפש החיים, כי הוא אומר, יש כאן איזה בדיעבד, קווחץ' כללי באווירה המציאותית. והנפש החיים לעומת זאת אומר, אחרי שהעולם ירד במציאותו, זה עיקר רצונו יתברך. הוא נותן לנו כאן טעם יותר טוב במקום הזה, שזה עיקר רצונו יתברך. זו העבודה של ההמון. אתה לא פחות טוב, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. מצד שני, נפש החיים אומר, תוך כדי העבודה, אתה צריך גם ללמוד תורה. וזה הנגבה אין מנהג דרך ארץ. והמרשה לא אומר את הדבר הזה. יכול להיות שהמרשה שלא אומר את הדבר הזה, כי זה חידוש בהבנת הנגבה אין מנהג דרך ארץ, יגיד, טוב, תשמע, אתה בדיעבד, נכון? המציאות לא אידיאלית, נפלנו. עכשיו אתה עובד, תעבוד. כאילו, בסדר, אתה עובד, תמצא עבודה שהיא טובה, תן לך פרנסה טובה. יש לך אפשרות גם ללמוד תוך כדי, שכוח. אבל הוא לא הופך את זה לתנאי הכרחי. נפש החיים הופך את זה ממש לתנאי הכרחי. ככה אתה צריך למצוא עבודה. למצוא עבודה שתוך כדי אתה יכול גם ללמוד תורה. כן.
אז הוא ישלם לי עוד 30-40 שקל לזה, על זה ששמעתי שיעור. זה בסדר? גם רבי ישמעאל וגם רשב"י יגידו לך לא לעשות את זה, גם על פי נפש החיים.
אתה יודע, טוב, זה שאלה.
ואם אתה יכול לעשות את זה, וזה לא מפריע לך בעבודה, הם יגידו לך, הם יגידו לך, לא היה מוסיף על התורה הזו מפריך.
לא הבנתי, אתה אומר שלא לפגוע בעבודה מצד ש... לא, אבל מה שאני טוען זה שיכולים, המרשה לא הופך את זה לתנאי הכרחי. זאת אומרת, יש לי כל מיני שיקולים למציאת העבודה שלי. בסדר? ולפי נפש החיים, זה מה שרבי ישמעאל הניג. הנגבה אין מנהג דרך ארץ, זה האופן בו אתה מוצא עבודה. המרשה ברגע שהוא לא מגדיר את זה כך, אז אני מוצא נגיד את העבודה שאני אתפרנס ממנה נגיד הכי הרבה. למרות שתוך כדי אני לא אלמד, יהיה לי פחות שעות לימוד, אבל אחרי זה יהיה לי יותר פרנסה ברווח, נגיד, ונפש החיים יגיד, אין לך רשות בכלל ללכת לעבודה כזאת, אלא אם כן זה משהו חריג מאוד, אתה באמת תעבוד איזה חודש, ואז אתה תוך כדי, אבל לפי נפש החיים, אפילו בחודש של תלמידי רבה, הוא אומר, יעלה על דעתך שבחודש הזה שהם לא למדו תורה בישיבה, הם לא למדו תורה בכלל, אין דבר כזה, גם שם, הם תוך כדי, זה כן, זה, אני חושב שזה כן משמעותי. כן, לא, אבל לא לגמרי, זה תנאי, לפי הנפש החיים זה תנאי, בלי זה אני לא מחפש עבודה. יהיה איזה עבודה מרוכזת, יהיה איזה עבודה יומית, לא משנה מה. בלי זה אני לא מחפש עבודה. ולפי מהרשה, זה לא הפך להיות גדר הכרחי. טוב, אז חברים, אז סיכום ככה במשפט. מה שאני רציתי להראות כאן, זה שפשט הסוגיה של מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל, הוא בכלל לא ברור שהוא מחזק השקפה דתית לאומית. לפי, אמרנו, גדולי ישראל, רבים מהם, הפרנסה היא אילוץ וכורח. ממילא, אתה צריך, אם יש לך, אמרנו, ירושה, תימנע מזה. מוסיפים בעצם המערשה ונפש החיים, שדעת רשב"י אפילו לא נדחתה לחלוטין, ומי שיכול לעשות, קדוש יאמר לו. המחלוקת היא מחלוקת חינוכית ומציאותית. האם כאשר נפלנו מהמדרגה הזאת, האם זה... בדיעבד, אבל ככה צריך להניג, המערשה, או שאפילו הנפש החיים אומר, כך רצונו של מקום. אבל זה עדיין הרוח שבה אני ניגש לעולם הפרנסה ולעולם המלאכה, זה רוח שמחלקת לחלוטין בין מצוות לבין מלאכה. במצוות אני מאדר, במלאכה אני מקמץ. כי זה אילוץ, זה כורח. אני רוצה שהאילוץ הזה לא יסיר אותי מעיקר מטרתי בחיים, שזה להיות אדם דבק בריבונו של עולם, דרך תורה ודרך המצוות. ולכן מפליג על זה נפש החיים עוד יותר ואומר, אם אתה מצווה ומחויב ללמוד תוך כדי העבודה, וזה קריטריון שלך למציאת העבודה בה אתה הולך לעבוד. כן, לעסוק תוך כדי. ולכן אני אומר, בגלל שמוכן אני כאילו רוצה, ובשמחה אני פה, ואני אומר זה... פילי פלואים, אני חושב, ומה חשוב לי להגיד? שאולי קודם הקשה, כן, אבל פשט הפסוקים. אני אומר, גם פשט הפסוקים הוא מורכב כמו שראינו, אבל פשט הסוגיה, פשט הסוגיה מחזק מאוד את הבנת המערשה ונפש החיים, בגלל דברי רבה, וגם בגלל דברי עשה תורתך קבע ומלכתך הרי, וגם בגלל הפסוקים שעמדו זרים וראו צונכם, שזה האידיאל, ולשם אנחנו חותרים. ולכן בשיעורים הקרובים יש לנו אתגר. האתגר שלנו זה איך מהסוגיה הזאת בדיוק אנחנו יכולים ליצור גישה אחרת, האם באמת יש לה מקום לגישה דתית לאומית שהופכת פתאום את המלאכה לאיזשהו אידיאל, לאיזשהו ערך, או שהיא מאולצת, או שאנחנו מכריחים את הגמרא להיות כמונו. כן. נכון. כן, אתה לא היית בשיעורים הראשונים של המבוא, שזה כל היה עניינם. גודל לימוד התורה וכמה פרנסה זה בדיעבד. אז זה בדיוק הייתה המטרה שלי, כי אמרתי, בלי זה, בלי השבועות הראשונים, אמרתי, בכלל אנחנו לא מתחילים את הסוגיה. כן, הכל ברור, כל התשובות ידועות מראש, כן, כן, יש לי תירוץ הזה, תירוץ הזה. אנחנו בכלל מבינים למה זה קונפליקט. ולכן התחלנו בקונפליקט, ומתוך זה בכלל אנחנו נגשת לסוגיה. וגם ההשקעה במשך שבוע ללמוד את שיטת נפש חיים ולהגיד, וואו, קוראים את הגמרא אחרת. אז אני מקווה באמת שהיא מעוררת את התובנה הזאת, והיא הופכת אנשים, זה כמו שאנשים, אחד מרבותיי היה צועק את הצעקה הזאת, בן אדם, איפה לגור? מיליון ואחת שיקולים. שכר דירה, קרוב להורים, זה מרחק מהעבודה. תגיד, מה עם מקום תורה? מה עם יראת שמיים? מה עם החינוך של הילדים שלך? זה לא שיקול. אז גם כך אותו דבר לגבי פרנסה ומציאת עבודה. מיליון ואחת שיקולים יש לך. אתה בסוף תשנה גישה, נמצא דעות אחרות, כן, זה ערך, זה אידאל, שכוח. כמה תופס אצלך בכלל מקום בשיקולים שלך? כמה באמת אני אלמד תורה? כמה באמת אני מחובר ליראת שמיים? כמה באמת אני אהיה פנוי והראש שלי יהיה עם המשפחה שלי? כמה זה שיקולים אצלנו? זה מרסקר, אני נחזק את אמירתך, שוב, שחיזקנו אותה גם בתחילת שנה, לשהות עם הדברים. יש כאן אמת גדולה של גדולי ישראל, שקוראים את הסוגיה הכי דתית-לאומית, קוראים אותה ברוח אחרת לגמרי. כן, כן, תעבוד, תעבוד. פרנוסי, אני לא אומר שלא. רבים עשו כרבי ישמעאל דלתה בידם. אבל מתוך איזה גישה, צמצם, צמצם, צמצם. יש לך תורה ומצוות בחיים, אחי. בשביל זה נבראת. מה אתה עושה עכשיו עניין מהשעות נוספות שלך בעבודה, בהייטק עד שעות מאוחרות? בשביל זה נבראת? בשביל זה הגעת לעולם? בשביל עוד כמה גרושים? לא חבל? לא חבל על החיים? מסכים לשהות עם זה, אבל בגלל שאני יודע שיש קושי נפשי מאוד גדול עם זה, צריך איזה פרומו קצת לעתיד, שיהיה טוב יותר, אפילו. טוב, שנזכה.